נרקטה פרונציה בפורות התחייה, וזה בדף שדות מיני. כן, צדיק ג' זה פרק ט'. ודיברנו הרבה בשלבים הקודמים על הגורמים של הגאולה וכל הבעיות שמתעוררות כשעם ישראל חוזר מהגלות, ויש המון בעיות, ונגענו כבר בשני נושאים. את שילוב השבטים וכל הבעיות הקשורות לזה, וגם הזבלים באידיאולוגיות. ושוב שם כל השבטים של ישראל, אבל כשחוזרים, חוזרים איזה גורם של פירוד ממנו. וגם כן בשוב שם, בשורש נשמתם, כל הדוגלים לכיוון זה או אחר באידאה הישראלית, אתם זוכרים, הנפש, הרוח, הנשמה, כוחות האנושות, כוחות האומה, כוחות הקודש. וכל פעם הרב הדגיש, הוא רמז ודגש חזק, שיש גורם אחד שצריך להתעורר באחרית הימים, בתקופת הגאולה, וזה מה שאנחנו קוראים בדרך כלל גילוי חוכמות הנסתרות. אתם זוכרים, כן? אז אני אומר לך, קטע אחד, שקשור לנושא הזה איתך, הוא מתורבה, בדרך השאלות שלי ושבכם, נראה להרחיב את הנושא. אז אני אקריא כך, הסתירה שבין הנסתר והנגלה באה תמיד מחסקון השלמה של שני היסודות. אני חוזר על המשפט, הסתירה שבין הנסתר והנגלה באה תמיד מחסקון השלמה של שני היסודות. פה יש מושג קצת קשה, הסתירה שבין הנסתר והנגלה. כי לפי קצת הדברים, הנגלה זה הנגלה של המסתר, הרי המסתר זה המסתר של הנגלה. וגם חכמי הנגלה נאמר, או אנשי הנגלה, יודעים שהמסתר הוא המסתר של הנגלה. וכל שכן, חכמי הנסתר יודעים שהנגלה הוא הנגלה של המסתר. זה מובן. רק דרך אגב, אני רוצה לציין את המקום אולי המיוחד של המערב, בכל ההשתלשלות, גילוי התורה בכל הרבדים, שאפשר להגדיר את הסגנון של המהר"ל וכל שכן התוכן, או שהוא מגלה את הנגלה של הנסתר, או שהוא רומז לנסתר של הנגלה. הבנתם את ההבדל, כן? ואני חוזר לדבר שאני רגיל לומר. מה שנקרא חוכמת הנסתר לעולם נשארת בבחינת נסתר. מיד כשמגלים משהו ממה שנקרא נסתר, זה כבר לא נסתר אלא נגלה. אני שמעתי פעם הסבר לפי דעתי ברור מאוד על העניין. אתם זוכרים את העניין של תורה לשמה ותורה שלא לשמה. והגמרא נותנת הרבה דוגמאות, מה זה תורה שלא לשמה. וההגדרה של תורה לשמה, ואני זוכר שפעם אולי לפני כמה שנים דיברנו על זה, דווקא בהקשר של לימוד המהר"ל. אם אני לומד כדי ללמד, יש בעיה, אם זה לשמה או לא לשמה, מה דעתכם? מי שלומד, על מנת ללמד, האם זה לשמה או לא לשמה? מי שלומד על מנת ללמד, זה המשחק שלו, זה הפרנסה שלו, זה הכבוד שלו, זה הזכות שלו, זה כל המדהים. אז יש מקום לדון על זה, אם זה לשמה טהור, מי איך זה צד שלו לשמה. זה מובן?
יש
מסוים. את תגובה?
יש שתי אפשרויות, או שכמו שאמרת, שזה רוב מלמד למשרה שלו, או שרוב ללמוד וללמד, כמו בתפילה.
נכון. איך אנחנו אומרים בתפילה? ללמוד, 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 לאחר ולקיים. כל עוד שלא הגענו לקיים, זה עוד מדרגות. כל זה נשמע, אבל באיזשהו צד, השאלה נשאלת. יש דברים שלומדים ולא מלמדים אותם. זה נקרא נכתב. למשל, מה שאנחנו רגילים לומר, להגדיר כהחידושים של שבת. כשחידוש בשבת מתעורר, אי אפשר לכתוב אותו. אז סוף סוף הוא נשאר בזה שהוא צד מבחינת מסתר. זה נכון? אבל אני חוזר לכלל עצמי. כל גילוי, איך אומרים, מסתיר מה שהוא מגלה. ולכן יש איזה צד לומר שהמסתר נשאר מסתר. במובן? לא. בעיקר צריך להבין את זה גבי התורה שבעל פה בכללה. מי שלומד גמרא יודע שצריך ללמוד הרבה הרבה שעות כדי לחדור לעומקה של הסוגיה. איך נכתוב את זה? פעם שמעתי, אי אפשר אחרת אלא כמו שכתוב בגמרא. כמה שעות, כמה שעות של תורה בעל פה, אחר כך אפקטו את זה, אי אפשר אחרת, כמו שהרוח הקודש נתן החכמים לכתוב ומכתוב. זה מובן. ואתם זוכרים גם כן את הכלל, דברים שבכתב אסור לאומרם בעל פה, דברים שבעל פה אסור לאומרם בכתב. זה ידוע, כן, תקווה. עת תעשות לשם, הפרעו תורתך, מכיוון שהיה צריך צורך, אני לא יודע אם היה צריך, אבל היה צורך להעל אותה בכתב. מה היה צורך? מה הם הסיבות שהחליטו להעלות בכתב את המשנה? זה הסבר אחד.
שלא יבואו מחלוקות.
מה?
שלא יבואו מחלוקות.
אבל בהקשר לנושא הכללי שלנו, הסיבה הכי יסודית זה הגלות. מכיוון שעם ישראל התפלג לכל, איך אומרים, צוות הערב במובן הכדורי של המילה, והריחוק מהמקור גרם שינוי בשליחה. ולכן היה צריך להעלות את זה בכתב. ויש עוד סיבה אחרת שהיו רדיפות גם מצד היוונים, גם מצד הרומאים. כשהיו מוצאים רב אחד ושני תלמידים, או רב אחד ושני תלמידים, היו רגילים אותם, מכיוון שהיה חשש שמה ילמד תורה. נותנים את זה. ולכן לא לשכוח את זה. אף על פי שזה לא נראה לעין במשנה עצמה, אבל בגמרא כבר זה בולט, במדרשים כל שכן, אי אפשר להבין מהכתוב של התורה שבעל פה, שהעלו אותה בכתב, אי אפשר להבין את תוכן הדברים. זאת אומרת, בכוונה, כתבו את התורה שבעל פה, מכיוון שהיה צורך לכתוב את התורה שבעל פה, בצורה בלתי מובנית, רק למי שיש לו את העזרה של התורה שבעל פה. זה מובן? הנה בגמרא לגמרי בבבא קמא. מי שלומד הלכה מהמשנה, נקרא מי
בעלי עולם.
מבעלי עולם. יש גם גרסה אחרת, מחרבי עולם. והאחרונים אמרו דבר...
חנאו,
אפשר לסוף מירב. לא. והאחרונים אמרו את זה גם יש חנאו. אתה שמעת את זה? בגלל שיש אותה סכנה שאני מגדיר אותה כל פעם, צדוקיות.
מה זה צדוקיות?
ונחזור להגדרה שאנחנו רגילים לה. מה יבדי בין השיטה של התחושים והשיטה של החוזרת בלימוד התחושה? אחרי תקופה תפסיק הנגועה. הייתה, נאמר, עובדה תרבותית בעם ישראל ובתקופה בית שני, הספרים הגדולים שלהם. וכולם ידעו שאלו ספרים גדולים, תרבות עצומה. לא רק היהודים, גם הגויים ידעו כבר מזה ורצו לתרגם את זה. עובדה תרבותית. אז השיטה החושית היא שונה לחלוטין מהשיטה הצדיקית. הפרושים יודעים באמונה שמה שנכתב בספרים שלנו, בספרי הקודש, כלומר בכתבי הקודש, זאת אומרת, הנבואה בכל מדרגותיה, זה אמת. ויש לנו סיבות להאמין בה, סיבות היסטוריות, את הזיכרון המשפחתי, ואת הלימוד מתלמיד מפיריו, תלמיד מפיריו, עד הנביאים, כי סוף סוף אנשי כנסת הגדולה היו מאחרוני הנביאים ומתלמידי אחרוני הנביאים. התנאים בדרך כלל היו מתלמידי הנביאים, ובלי הפסק. ולכן אתם זוכרים את הפסוק מאחרוני הנביאים, זכרו תורת משה עבדי. זה עניין שעובר דרך הזיכרון. ולכן ידעו, וזה אמונה קודם, שזה אמת. וכשלומדים, לומדים כדי להבין במה מאמינים. זה שיטת התחושי. זה ברור, כן. ולכן, הגמרא אומרת, ברכה תחילה. מברכים לעסוק בדברי התורה, כל בוקר כדי להעיד בזה. ויש ברכה לפני הלימוד. זה מובן? יש מחלוקת, אבל לא מחלוקת. יש סוגיה שלמה בגמרא. איזה נוסח של ברכה צריך לומר לפני לימודתו. זה קצת ענבה. אנחנו לא יכולים לומר אשר חידש המימודותה וצילנו ללמוד שמה שאנחנו לומדים זה לא לימוד באמת. אלא לעשות בידה, זה כדוע, כן? ושיטת הצדוקים היא לא רק אחרת, אלא הפוכה לגמרי. יש בידיהם הספרים הגדולים האלו, לומדים כדי להבין אותם, ומאמינים במה שהם מבינים. אתם רואים את ההבדל ואת הבעל. וטוב, זה ההבדל בין בדרך כלל השיטה של הישיבה והשיטה של האוניברסיטה. זה דין מובן, כן? זה רק בדרך כלל, מכיוון שכל יוצא מן הכלל אפשר למצוא בכללים האלה, בעיקוף, בכללות האלה. ועל פי שהצדוקים עברו מההיסטוריה עם היוונים, עם התקופה של המוקיינים, נאמר, הנטייה לצדוקיות לא עברה מההיסטוריה. הנטייה של הצדוקיות קיימת עוד בישראל. ייתכן מאוד שגם כל הנטיות של כל המינים למיניהם שהיו בתקופת בית שני, אנחנו מוצאים אותם בתקופה שלנו גם כן, ואולי ביתר תוקף, ביתר עז. זה הנושא של הרב דבר. ואנחנו יודעים את זה, כל שזה נשאר בדעת יחיד, זה נשאר בדעת יחיד, אפשר להציג את זה. אבל מכיוון שזה כבר נהפך לשיטה של כיתה, קט הוא כיתה, כן? קט הוא מין. זה קט, אז זה כבר מין. וכל מינות שוקטה באיזשהו קשר למה שהיה אמת. ייתכן מאוד, אני לא חיפשתי את זה בסמנטיקה, אבל אולי יש איזה משמעות לזה. הקרבה בין שני מילים האלה, מאמין ומין. נחשתם כבר את זה. אז מכיוון שיש אותה סכנה של נטייה לצדוקיות, אם התורה שבעל פה עכשיו שהיא בכתב, אז אלו בכתב את התורה שבעל פה בצורה מוסדרת. כי מה שאמר לי, להתייחס למשנה כאילו זה תורה שבכתב. להתייחס סוף סוף לשולחן ערוך כאילו זה תורה שבכתב. טוב, יש איזה צורך היסטורי שוב לעמוד בכתב לכל הדברים האלו, כזה שתהיה שפה לכל ההסברים שזכרנו, אבל צריך להיות ער להם. עיקר התורה נשארת בדם. וידבר השם אל משה לאמור. ומה שבן, או ויאמר השם או אלוקים אל משה לאמור, מה שבין הרשע שלו, ההתחלה שלו, הידבר השם אמור, והחקה לאמור, יש את זה. זה המקום של התורה שבעל פה. זה השווה של התורה שבעל פה. התורה שבעל פה מחזירה לנו לאו דווקא מה שמשה אמר לנו, אלא מה שהשם אמר למשה. אכן בפסוק, כי על פי הדברים האלה קראתי ברית איתכם. זה נוסח הפסוק. ואולי זה רק בסוגריים. אני רוצה להזכיר לכם מה שלמדנו לזה במסכת ברכות. על העניין של הלכת שוקה. יש ברייתא שאין עומדים להתפלל אלא מתוך הלכת
שוקה. מביאים את הגמרא בנידה.
כן, מביאים כמה דוגמאות, זה רק דוגמא אחת. זה לחומרה ומעינים אחת לכולה ואחת. והגמרא שואלת שאלה יפון, יש לדמי הלכת שוקה. אני חוזר, ואיך לדמי הלכת שוקה? למה זה דומה הלכת שוקה? שואלת הגמרא. כי הלכה פסוקה זה הלכה שכבר אין שום פיקפוק של מחלוקה, כבר פסקו הנה הלכה פסוקה. דוגמה, מה שנדיר, כן. אז אני למדתי בקבלה שדווקא יש רק מצווה אחת שלא נפלה, לא שפחה, לא מחלוקת, זה תורת. יודעים את זה? הכתובת, כן? אין מחלוקת על זה. מכיוון שאף על פי שיש שאלות במשנה עצמה על עניינים של טוב. בכל זאת, הכל אפשר ללמוד ולעזור. זה קצת מתיחה. מכיוון שאף אחד לא מבין במה מדובר, אז הוא היה לא שכם. וזה המצווה היחידה שלא נאמר למו. איך זה מתחיל לפרשת של הכל היום? זהו, ככה לך ספק, בלי למה. כן? הבנתם את הדוגמה? זה מספיק ברור? כן? זאת אומרת, למו זה המקור של השורה של התורה שבעל פה.
למו? או לדבר השם?
נכון. המחלוקת באה על הלמור הזה. בישיבות היו אומרים, ואל תשאלו אותי מבינים לך. למור זה כתוב למד אלף ממרש, אז לא מר, לא כמו שאתה אמרת, מר, לא מר. וטוב, אני חוזר על העניין שלנו. זה לפי דעתי צריך לסתור פעם ותמיד. ולכן הביטוי פה, אני חוזר על המשפט, הסתירה שבין הנסתר והנגלה, בה התלמוד מחסון נראית זחקה, זה ביטוי קצת, קצת קשה, כי אין סתירה בנסתר והנגלה. והרם מסביר מיד, אם הנסתר הוא אמיתי והנגלה הוא אמיתי, אלא יש אולי עימות בין אנשי הנגלה ואנשי הנסתר. זה יותר מובן. זה מובן? כן? לא הבאתי את כל ההקדמות שצריך לקרוא בהגדלה, כמעט לכל הוצאה של ספר הזוהר יש הקדמה לפני ההוצאה שמסבירה את התנאים כדי ללמוד חוכמת הנסתר. לא מוסתים את זה רק לבין, יש הרבה 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 תנאים, וגם מתייחסים לסיבות למה יש כל כך תלמידי חכמים שמתחרקים מלימוד הנסתר וגם מפחדים. ואפשר ללמוד את זה, אם זה מעניין יותר, פעם נחזור על העניינים האלה. אבל אני רוצה לתאר קצת את המצב לפי הנושא של ה... אני חוזר על ההגדרה ההיא. יש איזה מין מלחמה בין מחנה הנגלה ומחנה הנסתר, ובעיקר בתקופה של הנגלה שמתעוררת איזו שאיפה לחוכמת הנסתר, ואני רגיל לומר לגבי גם ביטוי קבלתי, יש סיבות לזה ונלמד את זה, אבל אנחנו רואים שאולי זה לא בדרך הנכונה, אז אומרים קליפה קודמת לפה, ונקווה שיהיה פרי אחרי הקליפה. בכל מקום אנחנו נקראים הרבה קליפות במסגרות של השאיפה לבינוד המסתר. אז הרב אמר, הסתירה היא באה תמיד מחסכון השלמה של שני היסודות, והוא מסביר מיד. הנגלה המצומצם בגבולם. נצטרך כבר להגדיל את ההבדל שיש בין הנושאים של הנגלה והנושאים של הנסתר. בלשון הקבלה, הנושאים של הנגלה זה הכלים של החוכמה. והנושאים של הנסתר זה האורות של החוכמה. יש ביטוי בגמרא, ספרי תורה זה דבר קטן, ואריות ואריה ורבה זה דבר גדול. זוכרים את זה? אמרתי לך. אני שמעתי את ההסבר כך. מכיוון שהגמרא, חוכמת הנביא, מדברת על הנושאים שבעולם העשייה, לראות מעשיות. אז הכלים הם גדולים, והאור הוא קטן. וצריך ללמוד הרבה על הכלים כדי להשיג קצת אור. בהפך, העניינים של חוכמת הנסתר, האורות הם גדולים, והכלים קטנים. ולכן דבר קטן בנסתר זה הכלים, דבר גדול בנגלה זה הכלים. ולפי הנושא שלו, הנגלה המצומצם בגבוליו, שאינו הומה אחרי מקורו ושופו, מי שמסתפק רק בצד החיצוני של העניינים, אז כבר מתרחק משורר דברי תורה של הנגלה עצמם. יחוש איזה שנאה אל הנסתר. ופה הביטוי החריף, כן? לא רק פחד, אלא שנאה. אולי זה קרה לכם כבר לראות דברים כאלה. כן. יש לי תראה ארוכה של הנושא, אבל גם בימינו, בתקופה שלנו, מרגישים בזה. מאיפה באה שנאה? לפי דעתי יש מקום להסביר את המילה ההיא במשמעות המקראית שלה. למשל, אנחנו לומדים את זה לגבי לאה ורחל. המקרא אומר לאה הייתה שנואה בעיני יעקב. איך הוא בפסוק? וירא השם כי שנואה עליהם. אני לא זוכר אם זה רש"י, תכף אני אומר שזה רש"י, מביא את המדרש שמסביר שרשעים מעשיהם שנואים, לא הנפש שלהם, אלא המעשים שלהם. אבל ההסבר הוא ככה, כשמבינים מה שהוא, אוהבים אותו, כשלא מבינים מה שהוא, שונאים אותו. כמובן, כן? מכיוון שהנפש שלה לא הייתה מובנת ליעקב, אז הכתוב אומר שהייתה שנואה. זה מובן, אני לא רוצה לשנות את משמעות הפשט, כן? אבל כמו שכשהתורה רוצה לומר אהבה, היא אומרת ידיעה, או דעה, וידע אדם את חווה אשתו, והאדם ידע את חווה אשתו, כן? גם כן בהפך, כשדבר הוא לא ידוע, לא מובן, אז זה כבר ההתחלה של הסימן. ולפי הקבלה, רחל רומזת לגלות, ולאה לארץ ישראל. זה ידוע לכם, כן? טוב, זה נושא בפני עצמו. כל עוד שיעקב נמחה לעקב, הוא שייך לגלות. וצריך להתעלות עד המדרגה של שם ישראל כדי לגלות את לאה. כמובן, טוב, אז כל עוד זה אותו מצב, והם קוראים רמזו גם כן שתלמוד בבל נרמז לרחל, ותלמוד ירושלמי, סליחה, תלמוד בבלי לרחל, ותלמוד ירושלמי נרמז ללאה, וכפי שאנחנו ירחים, ויעקב אהב את רחל. זאת אומרת, העם ישראל שבגלות אהב את בבל. טוב, כל זה זהו אותו נושא. יחוש, אני חוזר על זה, יחוש שזה שנאה אל המוסתר. אני זוכר כשהתחלתי ללמוד עם הרב אפלג, זכרונו לברכה, בכתיב נברא, אני מגלה סודות. ומהפעם הראשונה הוא אמר לי, אף פעם אסור לך לומר שזה קבלה. תגיד להם שזה מוסר. והוא היה מגיב אותם שלוחי הסדרה אחרה. כששומעים את המילה קבלה, רוגז צינה. אחרי, תגיד להם שזה מוסר, ותראה, הם אוהבים אותך. ואני רוצה לחשוב שהוא ידע מה שהוא אמר, שהמוסר האמיתי זה קבלה. טוב, אז אני חוזר לעניין. שאין הוא חפץ לדעת צמצום וגבול. זאת אומרת, הנסתר אין הוא חפץ לדעת צמצום וגבול. מכיוון שאיזה סוג נאמר של אנשי הנגלה מסתפקים בצמצום בגבולות, כפי שאמרנו קודם, אז הם סודרים את העולם שלו. אבל זה לא הסוף. להתלם. זה רק הצד האחד של הראשון שלנו. מיעוט ההכשר אל הנסתר. זה הצד השני. מיעוט ההכשר אל הנסתר, החקר יסביר את עצמו, צריך הכשר רב כדי להגיע הנסתר. חוץ מהמקורות העבריים, והוא מסתת אותם גם כן, אפשר לומר את זה, ולפי דעתי זה בכלל, צריך הרבה איסורים, עד שאפשר להגיע לגבול בין הנסתר. ממש כמו הכשרת בשר. חורים בגמח, שיסודים ומעריקים את הבשר. את הבשר יש מקום, מלח ומים ויסוד. אז מיעוט איך שאלה נסתר, בקפיצה לתוכו רק משום חולשה של תיאבון פנימי המצורפת עם רשלנות ובטלנות. זאת אומרת, מי שמגיע לנסתר רק מחמת שהוא רשלן, כמו שאתה אומר, הוא לא רוצה ללמוד כמו שצריך בכל השלבים, אז זה חולשה. קפיצה לתוכו לא לשמה. הוא גורם שטשטוש. הצורה של הנסתר. ואז מדברים על מיסטיקה. זה גימור. טוב, אני יודע שצריך לברר את זה. הקבלה זה חוכמה. זה חוכמת התורה. ואולי אני אספת עוד כמה הגדרות. למדנות העם שואים אחרים. זה החוכמה של התפילה. ברור שזה החוכמה של התורה. זה החוכמה של הלשון הקודש, קודם כל. זה החוכמה של התורה כמו שהנביאים ידעו אותה. ולכן זה החוכמה של התפילה. מכיוון שרק נביא יכול להתפלל. אתם זוכרים כי בתורה פעם הראשונה שיש איזה רמז גם לנבואה וגם לתפילה באותו פסוק, זה בבקשת, למי?
ולכן
לא תתפלט כנביא. אברה. איפה הוא הפסוק? והוא התפלל בעדך כנביא. שרק שלילת הממשיות, רק רפיון החיים וחוסר הכישרון לתפוס את העולם החי, את מעשיו, תנועותיו, עליותיו וזרמיו המקסימים, זו מילה יפה, מלאי ההוד והגבורה, הוא הגורם לשיקוע בעומק הנסתר, למרות חסרון ההכנה. זאת אומרת, רק מי שלא מבין מה זה החיים, הוא נוטה לנסתר וקורא לזה מיסטיקה, בלי הכנה. מי שיודע את הרצינות שיש בחיים, במציאות של העולם של שהקדוש ברוך הוא ברא, שהבורא ברא, אז הוא יודע שצריך להכין את עצמו בתחתית לפני שיכנס לו. זה מובן? כיוון שיש אומרים שהדברים שבנסתר הם רק רמת. זאת אומרת, שהמקרא מדבר על ה... העניינים התחתונים, והחכמים מצאו רמזים לעניינים העליונים. למיתו של דבר זה אחרת לגמרי. המקרא מדבר על המציאות עם המשמעות העליונה שלה, ומזה אפשר להסיק מסקנות ברמז לעניינים התחתונים, שאין להם אותה משמעות. זה מובן מה שאני אמרתי. תמיד חכם לומד מקרא, לומד את המקרא, או בעולם, אותו מקרא, או בעולם העשייה, או בעולם היצירה, או בעולם הבריאה, או בעולם הצילות. ולפי העולם שהוא קורא אותו מקרא, וזה אותו מקרא עם אותם אותיות, כן? אז הרמז הוא מסוג אחר. יש אומרים שיש איזו הקבלה בין פשט רמז ברשתות וארבעה העולמות האלה. אני חוזר עליהם. עשייה, אז אומרים פשט. כן? יצירה, אומרים רמז. בריאה, אומרים מדרש. ואצילות, אומרים כל. למיתו של דבר זה היפה. וזה בא מהגוי מבינש. הסוד האמיתי זה הפשט. דהיינו, הפשט הוא הסוד האמיתי. זה מובן? ולכן, כשבעלי התלמוד מתייחסים ברצינות כה רבה לדברים לכאורה תחתונים, הם מתייחסים עליהם במשמעות הכי עליונה. ומזה בא הפוסק ומסיק מסקנות לדברים היומיומיים. כי אנחנו יודעים שחוץ מאנשי סגולה, אי אפשר לחיות כל רגע בכוונה, בכוונה רצויה, כן? זה מובן מה שאני אומר. יש לנו רגעים של סגולה שאנחנו חיים עם כוונה. למשל, תפילה בכוונה, ברכה בכוונה, וכן הלאה. ואנחנו צריכים שולחן ערוך כדי לחיות בעולם הטוב, בעולם המעשים, כן? ולכן חכמי התלמוד לומדים לפי המשמעות הכי עמוקה, ומזה מסיקים מסקנות לדברים של בשר וחלב, כשהבשר הוא הבשר והחלב הוא החלב. אבל ההליך הסברות שלהם, ההיגיון של הנסתר, היא נסתרת, מכיוון שההיגיון של של המהלך הסברות, בסוגיה של הגמרא עצמה, היא שייכת למשמעות הכי עליונה של הדברים. זה מובן? זה אותו תורה עם גילויים שונים לפי העניין שאנחנו דנים בו. אולי צריך איזו דוגמה, לא? כן? אז מי על החקס ניקח איזה כמרה וניקח איזה דוגמה. אם זה אפשר, אם לא, בהזדמנות אחרת. מה אמר הרב? אני חוזר על המשפט שרק שלילת הממשיות, רק רפיון החיים וחוסר הכישרון נתפוס את העולם החי, את מעשיו, תנועותיו, עיותיו וזרמיו המצימים, מלאי ההוד והגבורה, הוא הגורם לשיקוע בעומק הנסתר למרות חסרון ההכנה. אבל לא זה וזה ייתכן. זאת אומרת, אי אפשר, שני הדברים היו בבטח. כן? זה מובן? שוב, כדי שיהיה יותר ברור. רק מי שכבר הבין שהעולם שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא, לפי הכלל, סוף מעשה במחשבה תחילה. לפי דעתי יש סכנה בעניין שמשליחים את המשמעות המיסטיקה של הגויים ללימוד של התורה. הם כבר עשו את זה, הפשיטו את המציאות מכל משמעות, ורק מנקים את עצמם לאיזה מין הסתכלות העליונה, דברים מופשטים, בלי שום קשר למציאות האמיתית, והם קוראים לזה מיסטיקה. יש מילה ביוונית שאי אפשר למצוא אותה בלשון, למה שקוראים לשון לימודי, בלשון הלימוד התורה האמיתי, זה המילה מיסטורית. זה לא מילה עברית. אז כשמשליחים את המשמעות של המסתורים בסתחי תורה, אז זה אותה סכנה שהרב מתחת. זה מובן? אז אני לא רוצה לחזור על המשפט, אני נמשיך קצת. אבל לא זה וזה ייתכן, לא בצד אחד של המטבע העולמית. אם אנחנו רואים את העולם כמטבע הרעים משני הצדדים, זה הנסתר, אז לא בצד אחד של המטבע העולמית והתורנית יבוססו החיים. הנסתר גרעינו מוכן, אבל אל הפועל יצא בהצלחה רק אחרי ההכשר המלא של הנגלה. טוב, זה כמעט אותו רעיון בצורה קצת אחרת. זה במובן, אני זוכר, למדתי פעם אצל רבי פעם, מי שלא יודע קבלה אינו בן אדם. הוא חי בעולם בלי משמעות פנימית. אני מתכוון לפנימיות של העולם, כן? אבל מי שלא יודע גמרא אינו יהודי. אינו תורה. ואיך נקרא את זה? מה זה יותר חמור? ומה, אני חושב עכשיו, זה ההפך ממה שאומרים באוניברסיטה. באוניברסיטה אומרים, תהיה כבר בן אדם, אחר כך תהיה יהודי. אז פה זה ההפך. צריך להיות כבר יהודי כדי להיות בן אדם בצורה יהודית. טוב, אולי קצת הפסקה, התנחתה, כדי שנבין את האמת. אומר את זה, זה ידוע שיש איזה עימות בין שתי המחנים. המחנה של הנגלה ששונא את הנסתר, ואיזה מין מחנה הרעי של הנסתר ששונא את הנגלה. אבל במה מדובר? באנשי הנגלה שלא הבינו את המשמעות של הנגלה, ואנשי הנסתר שלא הבינו את המשמעות של הנגלה, מכיוון שצריך להציל בנגלה כדי להגיע את הנסתר. זה מובן מפתר. אבל בכל זאת, אני רוצה לדייק משהו, שאולי זה כבר ברור לכם, אבל כדאי לומר את זה בכל רם. הסדר הזה של קודם כל הנגלה ואחר כך הנסתר, זה הסדר של התלמיד. אבל הסדר של הרב זה קודם כל הנגלה ואחר כך הנסתר ואחר כך הנגלה לפי הנסתר. ולכן כדי שהתלמיד ילמד הנגלה לפי הנסתר אצל הרב. ולכן אצל הרב המשמעות של הנגלה לא באה אחרי הנסתר, סליחה, המשמעות של הנסתר לא באה אחרי הנגלה, אלא המשמעות של הנגלה היא כבר קשורה למשמעות של הנסתר. ולכן מי שלמד נגלה רק עם רב של נגלה, אף פעם הוא יכול להגיע לאותה שאיפה של הנסתר, אלא אם כן הוא צריך להרוס את הנגלה שלו כדי להגיע לאותה שאיפה. זה מובן מה שאני אומר. אולי בצורה קצת אחרת, אבל זה קשור מאוד. אנחנו רגילים לאותו דרש שנמצא במסכת שבת על הסדר של נעשה ונשמע, כן? אבל זה הסדר של התלמיד. מכיוון שמכל מקום צריך לשמוע מה שיש לעשות כדי לעשות, כן? אבל ממי לשמוע? זה מובן? ולכן הסדר בשביל הדעת זה נשמע ונעשה. הסדר בשביל התלמיד זה נעשה ונשמע. תפסתם את ההקבלה? כן? קודם כל שמענו. ואחר כך אנחנו עושים מפי מה שאנחנו שומעים ממי ששמעו. כן? זה נדל. כן? אולי בהזדמנות, תראו בפירוש של ספורנו על הפסוק. כל השם דבר השם נעשה ונשמע. הוא מביא את הפירוש הרגיל אצלנו. באותה תקופה בישיבות של ספרד, הוא אומר שקיבלו את הפשט הזה, כל מה שכבר שמענו במרא, את המצוות שקיבלו במרא לפני מתן תורה, כן? כל מה שכבר שמענו נעשה, ואם יש עוד מה לשמוע, נשמע. שימו לב? טוב. אז זה מגביל לנושא שלנו. ועל זה פעם שמחתי במחזרה, אני זוכר אם זה היה השיר מהרב או מאחד מתלמידיו, שסיטט חידוש של הרב שאמר את זה ככה: עד תן קיבלנו את התורה, שמענו את התורה, לשום מאמץ מסדנו, זה ניתן לנו מגבוה, כן? עכשיו נעשה מעצמנו, ואחר כך נשמע עם הזכות של העשייה. זה חידוש יפה. כן? שכולל את כל ההסברים, גם הפשט וגם הדרש בבית הספר. אז אני חוזר על זה עכשיו. רק אחרי ההכשר המלא של הנגלה. מילוי הכרס בלחם, בשר ויין. הוכרח להיות קודם לטיול בפרדס. ולכן, קודם כל, ללמוד את הנגלה, כמובן, מה שאני אומר זה בנאלי, אבל מה שאני רוצה להוסיף, וכדאי אולי ללמוד את הנגלה לפי רוח הנסתר, כדי להגיע פעם לנסתר. ויש, זה אולי אני עובר לעניין החינוכי של העניין. יש כמה יוצאים מן הכלל. מי שמנסה למצוא את משמעות החיים, משמעות העולם בנגלה, ולא מצליח, אז יש גמרא שאומרת שינסה 5 שנים, ואם לא רואה סימן ברכה בלימודו, ישנה את המקום, כי אתם יודעים גם כן את הפתגם הזה, דברי תורה, עשירים במקום אחד ועניים במקום אחר. לגידים להסביר את זה בגמרא עצמה, איזה דף עשירה ואיזה דף עניה. לפי דעתי זה לא אפשר. זה מקום פשוטות למשמע. במקום אחר, במקום אחד זה עני, אבל במקום אחר, אותו דף, זה עשיר. יש שם אחר? טוב, כפי שאתם מרגילים אמר, אולי זאת, ברור כזה. ואם כן, אם לא ראה סימן ברכה, הוא מנסה עוד 5 שנים במקום אחר. ואם לא ראה סימן ברכה, אז מוטב שעה לימוד קבלה משנים בברכה בנגלה. אבל בתנאי שניסה כבר, זה מובן, שישתדל כבר, וכיוון שאני חוזר למה שאמרתי ולמה שאמרתי מקודם, להתייחס לחוכמת הנסתר זה חוכמת האדם, ואנחנו יודעים שהיא נמצאה בקבלה מאדם הראשון אליך אברהם אבינו עד משה קיבל תורה וכן הלאה. אבל אותה חוכמה בלי היהדות, כפי שאנחנו אומרים, כלומר פשוט בלי התורה, ואי אפשר ללמוד תורה בלי ללמוד גמרא, זה מובן מאליו, כן? אז זה לא מובן. יש לנו מסורת שאותה הקבלה נמסרה לכל אומות העולם, ונשתכחה מהם. מסמי פירורים של דברים קטנים, ונשארה רק הקבלה של עם ישראל. זה מבין מה שאני אומר. ואי אפשר להתייחס לאותו תוכן של חוכמת הנסתר, כפי שאנחנו אומרים, בלי העצם התורני שלו, בלי כל המבחר, בלי המשנה, בלי הגמרא, בלי המדרשים וכן. זה נוקד, לא מבינים כלום ממה שנראה. זה מובן?
איך
אומות
העולם קיבלו
את
הקבלה בלי
שקיבלו תורה? כן, הם קיבלו חוכמה, הקבלה שייכת להם, כן? אולי אני אסביר עוד את זה קצר. אני רגיל לומר את זה ככה, באופן פשוט. אנחנו, אני אומר את זה בלועזי, אנחנו מונותאיסטים. זאת אומרת, אנחנו מאמינים ואל אחד שברא את כל העולם, כן? ואל אחד שברא בריאה אחת אדם הראשון. ומסר לאדם הראשון את כל מה שהיה צריך למסור לאדם הראשון. ומאדם הראשון בעולם, ואחר כך נוח בעולם, נמצאו לכל אומות העולם את החוכמה השייכת להיסטוריה שלהם. זה מובן. אף על פי שבדור הפלגה, את הריבוי של אומות העולם נעשה באופן שלילי, כתוצאה מחטא. מכל מקום יש מצווה וחובה לעולם כולו של ריבוי הצלם. והיה צריך הריבוי הזה של כל מות העולם. זה נעצה באופן קטסטרופלי, כן? אבל מכל מקום יש סת חיולי בריבוי הזה. למשל, כשאנחנו אומרים 70 פנים לתורה, יש להבין את זה בהקבלה ל-70 לשון ו-70 מאומות העולם. כל זה השתקח מאומות העולם. ראיתי בעיתון שרב אחד מאמריקה, ייתכן שזה הישקה מרבי מיובביץ', החליט לכתוב ספר כדי למסור לגויים את השולחן הערוך של שירת מצוות בני נוח. וזה הפעם הראשונה לפני אולי נוח לכבודו עצמו, שחושבים על דבר כזה. יש פה ושם כמה רמזים בגמרא, איך להתנהג לבני נוח לפי המצוות השייכות להם, כן? אבל אף פעם, לא היה דבר כזה, אני לא חוקר. כיתור שולחן ערוך. מיוחד בפיננה. אולי זה סימן של התקופה שלנו, כן? וזה מעניין מאוד לראות שדווקא זה בגולה שחשבו על זה. כי מציון תצא תורה, ברוך. גם לנו יש מציון הרי, מציון הרי. אז כל זה משתקף מהם, ומה שנשאר בבחינת חוכמת הנסתר, מה שנשאר זה רק הקבלה של עם ישראל, הקבלה השייכת לתורה, קבלה שאי אפשר ללמוד אותה בלי החוכמה של לשון הקודש, זה נראה מה שאני אומר, זה פשוט מאוד. מה כן אנחנו מוצאים מצלומות העולם? מה שהם קוראים מיסטיקה. ועם אותו הבדל, שהכוזרי מסביר על ההבדל בין הדתות של אומות העולם ודת ישראל. אתם זוכרים אולי אם למדתם את הכוזרי, שאומר את זה ככה, שיש רק דת אחת במובן האטימולוגי של המילה לומר, זאת אומרת, הדת שהקדוש ברוך הוא גילה לאדם, זה רק התורה. אני שמעתי פעם ראשי פירות חיים, דת זה דברי תורה, אין דת אחרת, כן? דת, דברי תורה, לא דת, אין דת אחרת. והכוזרי מגדיר את הדתות השונות, ובעיקר האסלאם והנצרות, שמתיימרים לומר שהם שייכים לתנ"ך כביכול, או בדרך גניבה ישירה, והנצרות, בדרך גניבה לא ישירה, זה הקוראן. כן, פילוסופיה דתית. כן, ולא דת. זה אדם שחושב על עניינים דתיים ומייסד בשבילו דת.
תיאולוגיה.
תיאולוגיה זה כבר יותר מתוחכם. אבל נאמר, לא כל דתי הוא תיאולוגי, אבל פילוסופיה דת. לכן אפשר לומר גם זה למה שמקביל לקבלה שלנו אצל אומות העולם, זה פילוסופיה מיסטית. אבל זה לא קרה, מה שנשאר זה כן. טוב, אז אני חוזר לעניין. ומילוי תרס זה במובנו המלא, כולל בקיבורו, ופה זה החידוש של הרב. לא רק את הלימוד הלא נשמע הזה של גמרא שנקרא כדי לצאת ידי חובה דף יומי, כן? ואני חוזר על נושא הראשון, אם אני לומד כדי לקיים שום אינטרס, אפילו אינטרס אמיתי, אינטרס דתי, אבל זה כבר בגדר שיש ספק אם זה לשמוע או לשמוע. תפסתם את זה? אני רוצה לומר דברים אפיקורסים באוזניכם, לא בפי. אלא כדי ללמוד גמרא, נשמע עם המשמעות שלה. אני זוכר לא פעם הרבנים שלנו, כשהיינו צריכים ללמוד יורה דעה, מכיוון שיהודי צריך להתנהג בחיים, כן? אז אמרו לנו, אז תמהר, אנחנו צריכים זמן ללמוד תורה. אתם מבינים את ההבדל? אז הוא אומר, במובנו המלא, כולל בקרבו גם כן, את מדע העולם והחיים, ואת ההסתגלות המוסרית המידתית, זה רשון מודע, מידות, כן? את גבורת הרצון ואת הכרת ערך האדם, ואת כל הטוב הנאה והמסודר שבמציאות, הבא מתוך חינוך טוב והגון לכל צדדיו, המצטרף אל כל המתעורר לחיים ורעננות מכל צד ופנים, באדם ובאומה, בספרות ובחיים, בחול ובקודש ובקודש הקודשים. זאת אומרת, כל זה נקרא למלות את הכרס, כפי שאמר. אף על פי שהרבה מהמפרשים ציינו את זה, שהכרס זה לשון גס, כן? כמי שאוכל בבוס, אני וחמורי בבוס אחד, זוכרים את כל הביטויים האלה. זאת אומרת, צריך קודם כל למלות את צורכי הגוף, ולכן ללמוד כל מה ששייך לחיים ועולם העשייה, ורק אז מתחילים לתאום מה זה טעם תורה. ואני שוב חוזר למה שאמרנו מקודם, גם זה, גם האוכל הזה, צריך שיהיה בו טעם, הנהיה לפי רוח הנצפה. אולי עוד אני אוסיף עוד כלל, לפי דעתי חשוב. כשאנחנו אומרים שהיא למשל הגמרא נכתבה ברוח הקודש, כן? המקובלים אומרים שמשמעות הגמרא והקבלה זה הנוח, זה אותו דבר. אלו רק שלא תופסים מה זה חוכמת הקבלה בגמרא, אומרים זה נכתב ברוח הקודש וזה נשאר מסתורי. זה מובן? וזה קשור למה שאנחנו... מי שברך תפס את משמעות העולם כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו עם המשמעות הנבואית שלו, אז אחר כך הוא יכול להתחיל להיכנס לטייל בפרדס. ואתם זוכרים מה שאני אומר על הפרדס, ארבעה שנכנסו בפרדס, רבי עקיבא שנכנס בחלום יצא בחלום. פרדס צריך לצאת ממני, כן? אני לא מכוון איזה מוסד שנקרא פרדס. אתם מבינים את זה? אולי מישהו זוכר, בעקדת יצחק יש פסוק דומה לזה שלמדנו פעם עם המערב. זהו, יפה. אתם רואו כל הכל. מההתחלה?
שבו לכם
בו עם החמור, הבריאות. ואני והנער נלך עד כה, ונתחבן ונשוב עליך. יש את הנקשרים במעבר. זאת אומרת, זה הביטוי של הגמרא, חריף מאוד, ברור מאוד. רבי עקיבא, שנכנס בשלום, יצא בשלום. ומשמע שצריך לצאת. מי שלא יוצא, לא יוצא בשלום. מה זה צריך לצאת? צריך לחזור לעולם. זה נורא? שמעתי עוד פעם ממי שמעתי לרבא שלנו, שזה מקביל. תזכירו לי, מי אלו הארבעה תלמידים? בן עזאי, בן זונה, אחר ורבית אליהו. זהו? אז. זהו. בן עזאי, בן זומא, זה הסדר או בן זומא קודם? בן עזאי, בן זומא, אחר ורבי עקיבא. אז מי שנכנס עם עם הפשט, רק עם הפשט, נפגע. מי שנכנס גם ברמז, וכן הלאה, מי שנכנס על הסוד יצא בשלום. או בצורה אחרת, כל עוד נשאר בספק, לא יצא בשלום. אבל צריך להיכנס על הסוד ולהצא בשלום. אבל בכל זאת, צריך לצאת בשלום. פעם עוד שמעתנו על כוונות התפילה, דווקא. על הפסוק, ורב שלום בנייך. המשמעות של הפסוק ידועה. אל תקחה בנייך, אלא בנייך, יהי שלום בסלך, שווה בנות העיר, זה על תלמידי חכמים מרבים שלום בעל. נביא את הפסוק, ורב שלום בנייך. זה הרב שהוא השלום הבנאיך, הבנאיך, התלמידי. ולא רק שאפשר, וצריך להסביר את זה, מכיוון שרבי עקיבא היה לו רב, אז יצא בשם. זה מובן? אני
רושתיים.
כן, אבל כל סופק. יצא בשלומי. זה נכון, אתם יודעים שבמקרא כתוב ירושלים ג' אבל קוראים י', זה לא ירושלים אלא ירושלים. טוב, נדמה לי שזה במשנה הראשונה של פרק חמישי, סליחה, במשנה הראשונה של פרק שני, ברוך בין השם אלוקיכם לאמת ויחסק. על המשנה הזה אמרו את זה, ורב שלום בנייך. זה העניין שמי שצריך כבוד ויראה, כן? ולא להפסיק. אז הגענו למשפט החשוב הזה. יש לו דעת כאן, אבל אני חושב שזה מספיק מובן, אני אמשך. תביעת הנסתר, שהיא מתמלאת בבוא העת, ויתכן מאוד שאנחנו כבר באותו עת, שזה מתחיל. היא תביעה איתנה, שהיא מביאה את המילה הגאולה, הגאולה, סליחה. שהיא מביאה את המילה גואלת, שהיא משחררת את האמרה הישראלית הגדולה ממעשר אלימותה. זאת אומרת, היינו כאילמים, וצריך לשחרר את זה. זה ממש מה שמגדיר המדרש שנמצא בזוהר על גאולת מצרים. שצריך לשחרר את הדיבור. לפני גאולת מצרים, משה רבינו לא היה יכול לדבר. ורק אחרי יציאת מצרים, דרך פי החירות, פי החירות. אז הוא התחיל לדבר. וזה הרמז שנתנו בין פרעה, באותיות פרה ופסע. זוכרים את כל הרזיאל. אני דברתי פעם אולי אני אסתיר את זה וקוראו לפי הסגנון של הרב. זה כתוב באגדה מלמד שירד יעקב אבינו לא בירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. ואני זוכר, אני מזכיר את השיר חוזר על הפסקה, וירד מצרימה, מצרימה אנוס על פי הדיבור. ולפי הפשט זה הדיבור שנאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה ברכה וכן. אבל מכל מקום, בהקשר למה שאמרנו מקודם, יש מאמר המדרש שמסביר ש במאמרו ברא שחקים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבורו. לעולם ברכה נמצא בשמיים. זה קשור. ומאז בריאת העולם, דיבור השם הוא בגלות בעולם, וצריך לגלות אותו. ומכיוון שהדיבור הזה היה בגלות דווקא במצרים, אצל פרעו, כלומר שהוא פרע, היה צריך לגלות אותו. ולכן עם ישראל היה צריך לרדת למצרים כדי לגלות הדיבור ולגאול אותו ממצרים. לכן יעקב ירד מצרימה אנוס על פי הדיבור שהיה בגלות. זה מובן? ולכן הגמרא אמרה גם כן שיעקב אבינו היה ראוי שירדו אותו שיורידו אותו נכון. ומפני כבודו יוסף ירד קודם כדי להכין נועד. זוכרים את הנושא הזה? כן. אז זה גם כן. כן. איפה היה הדיבור הזה? היה צריך ללכת דווקא איפה היה הרכוש, איפה היה הדיבור. יש ערכים. זה קשור לעניין הקבלי מתורת האבי של עלת הנצוץ. כן? מי אז שפירת הכלים? יש דיבור השם מפוזר בקליפות. צריך לדעת ללכת איפה יהיה דיבור לגלות ולגול. המערב רמז גם כן הרבה פעמים. אני חוזר על תביעת הנסתר, שהיא מתמלאת בבועת, היא תביעה את ענף, שהיא מביאה את המילה הגואלת, כפי שאמרנו, שהיא משחררת את האמרה הישראלית הגדולה ממאסר אל מותה. היא מחדשת את החיים האיתנים, היא מעוררת את רוח הגבורה שבקודש המוחלט, שהוא הרבה יותר פשוט ויותר טבעי מכל חול ורגיל, ועם זה עומד הוא בסיגובו ובתפחו. החידוש פה הוא אתם כבר אפילו מעט שבמעט למדתם תורה לפי רוח הקבלה, אתם יודעים את שכשהמקבלים מסבירים למקבלים, כן? זה פשוט מאוד. מכיוון שזה כל כך פשוט, לא צריך להסביר את הדבר, זה ממש פשוט. זה מובן. מה אפשר להסיק מהפרק הזה? קודם כל, לא להתרגש משאיפה שאנחנו שומעים, רואים מכל הצדדים, חידוש לימוד חוכמת הנסתר, אף על פי שקליפה קודמת לפרי. זה אולי בסופו של דבר שהגיע העת לגאול משהו, לגלות ולגאול משהו חשוב בעין. אני רוצה רק לקשור את זה לשירים הקודמים. מה אנחנו מחפשים בנושא הזה, לפני כבר כמה שירים? את המילה הגואלת של הייחוד של כל הפירוד הזה, וכבר התקדמנו בנושא. אי אפשר למצוא את העיקרון של הייחוד הזה בכל מה שאנחנו רגילים. מכיוון שבכל מה שאנחנו רגילים אנחנו רואים ששוב ושוב זה מוסיף פילוג. ולכן צריך לחזור לדברים הפשוטים ולחזור לסדר התורה לפי סדרה. יש שאלות? טוב, אז אני אמשיך בעוד קטע שנמצא בצד ה', פרק סמך ד'. ופה הרב מעמיק קצת את הגילוי. סתרי תורה מביאים את הגאולה. יש ביטוי כזה בצורה שונה הרבה פעמים בזוהר. למשל, לימוד הזוהר תביא את הגאולה, את הגאולה. זאת אומרת, חכמי ישראל ידעו את זה מאז ונקדם. כאילו היה להם חוש. גלות גורמת פילוג. בשעת הגאולה צריך איזה גורם של ייחוד. אי אפשר למצוא אותו במה שגורם את הפילוג, צריך למצוא אותו במה שמאחר את כולם. זה מובן.
עכשיו,
אני
אקח שההלכה היא שורש הפלוגתא,
זה מה שהרב אומר, זה מה שהרב אומר. הוא לא אמר הקבלה או ההלכה, אמר הנגלה והנסתר.
אבל אפשר להעיר?
אני הייתי אומר ככה, בהלכה, ואנחנו רגילים לזה, זה המקום של המחלוקת, כן? הוא צריך שק. והיו דורות שהיו מכבדים את הפוסקים. היה דרבן אחד בדור, כמו שאומר הגמרא, ולא שני דרבנים. היה פוסק אחד, אין שום רמז לרבנות הראשית, כן? כי, לא, לא, תודה לאל, הגענו לתקופה שהזוג הזה זה אחד, כן? זה ברור. אבל היו תקופות קשות, לא, אבל אני מתכוון לריבוי הפוסקים. ולכל שאלה שמתעוררת בחיים, כולם יודעים שאפשר לנחש מראש לאיזה פוסק צריך לשאול כדי לקבל את התשובה לצליחה. ובלי שום רמז מיותר. והיו דורות שכשהפוסק קם ואמר הלכה כמן, כולם הודו הלכה כמן, מי שלא רצה נקחה כבר שמותי, צדוקי וגמר. אלא בקבלה, בחוכמת הקבלה, אין הרבה מחלוקות. יש, אבל אין הרבה. לא, כשלא רצו להגיע לאותו ניתוי חרם צדוקי, אמרו שמותי. אבל היה גם כן קצת חרם משהו. שמותי זה נטייה, אולי אני אסביר קצת יותר, מכיוון שחשבתי שזה לא רוקו, זה לא היה כך מובן מאליו. בית שמאי התייחסו למקרא בהמשך של התקופה של הנבואה עצמה, במילים אחרות. בית שמאי התנהגו כאילו היו עוד חיים בתקופת הנבואה, ולכן היו מיעוט. היו ממש מיעוט של קהילה, אני לא רוצה לומר קט, אבל קהילה של גדולים, כן? ממש של גדולים. בית הלל התייחסו למשרה בתקופה שהיו חיים, זאת אומרת, תקופה של אחרי סיום הנבואה, ורצו לקבוע הלכה לכל העם, לאו דווקא לתלמידי חכמים. זה מובן. ולכן יש סכנה בשיטה של השמותים ליפול, נאמר, לשיטה של הזיקים. זאת אומרת, לקרוא את התורה שבכתב כפשוטה שאינה פשוטה, בלי התורה שבעל פה, ויש סכנה של הסברים דומים לפי סגנון הצדוקי, דומים יותר מדי מהסגנון של השמותים. זה מובן מה שאני אומר. כן. אתם זוכרים את המימרה שרגילים לומר, הלכה כבית הלל בעולם הזה, הלכה כבית שמאי בעולם הבא. כן? אני לא זוכר את המקור, אני לא חושב שזה בא גמרא, זה לא רבה. רגע, הרבי
בתמיד.
כן, אנחנו. זה קרוב מאוד למה שהצטרפתי עכשיו. עולם הזה זה עולם בלי נבואה. ולכן השמותים היו יותר קרובים לצד המקרא. זה הביטוי הרגיל. ואני זוכר אולי פעם הצטרפתי את זה, כי הייתי ילד בתלמוד תורה, עשינו טעות רק אחר כך, כשלמדתי יותר, הייתי שזה לא היה כל כך טעות. היה כתוב בראשי תיבות, בית שמאי בית שין אומר, בית הלל בית ה' אומר, והיינו קוראים ברוך הוא אומר מה הוא שמו. וכפי שמעמי קצת בזה, הוא רואה שזה לא סתם טעות של תלמוד תורה. זה הוא, שמו, זה דומה מאוד להלל השם. טוב, אז אני יכול לספר לך. אז, ספרי תורה מביאים את הגאולה. משיבים את ישראל לארצו. ואני חושב שצריך לחשוב על מה שקראנו. מה מביא את ישראל לארצו והציונות? אז מה הקשר בין הציונות לספרי תורה? סוף, מה קרה? זה נושא חשוב. עד כאן אפשר כבר להסתמך על כל מה שלמדנו מהר"ל. רק לפי סתרי תורה אפשר להבין את הציונות. אני לא אומר שהציונות מבינה את סתרי תורה. ייתכן שהם לא צריכים הבנה. אבל רק לפי סתרי תורה אפשר להבין את הציונות שיש דעה שמשיבה את ישראל לארץ. זה מובן מה שאני אומר. אני רגיל לומר את זה. מה ההבדל בין הציונים והאנטי-ציונים? כלומר, בין הדתיים והחילונים. ההבדל ביניהם זה הצד השני שלהם. שניהם חסרים חוכמת המסתר. ולכן הם מנוגדים כאן. אם היה להם גם לאלו וגם לחוכמת המסתר, הם היו פנים בפנים. אתם זוכרים, כשהתחלנו לדעת בשיעור אחר לגמרי, ואם אתם רוצים, נמשיך דווקא בלימוד הזה. מישהו מכם ביקש את זה, אני זוכר מי, במספד בירושלים, במספד הגדול של הרכתל. למדנו את זה? מי שאל אותי על זה? טוב, אולי ניקח את זה בהמשך, אחר כך, כדי לראות את זה. רק עם ההסברים של תוך התניסתר, אפשר להבין מה בין אורות של משה בן יוסף, אורות של משה בן דוד, מה קורה פה עם הציונות, עם הדת, עם התורה. זה מורה לי פה. כן, מה הייתה? טוב, לא יודע, היא לא נגיד שם. אני לא בסדר.
כן?
כן,
לא שאלו.
כן, אבל זה סתרי תורה מביאה את הגאולה. וכשאומרים דווקא לציונים שרק סתרי תורה מסבירים את הציונות, הם מרוכזים אליו. מה זה בשקיות שקר? שמעתם את זה, כן? זה ממש מה שכבר הסביר הרב שלנו. אסור להם שזה, לומר להם שזה סתרי תורה. צריך לומר להם שזה מוסר. משיבים את ישראל לארץ. מפני שתורת אמת בעז או בעוז הגיונה הפנימי דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה. פה הוא מתחיל בהסבר קצת שונה, זאת אומרת, כדי להבין את סתרי תורה, צריך להיות בארץ ישראל. אז סוף סוף, אם עם ישראל, שהוא רוצה להתייחס לתורה, הוא רוצה להבין את התורה שלו, הוא סוף סוף יגיע לארץ. זה קצת אופטימי, נאמר. אבל שמעתי לא מזמן, דעה קרובה לזה, מאחד מתלמידיו, שהוא אומר, אנחנו כבר הגענו לאיזה מצב שמי שנמצא בגלות, אפילו עם התורה שלו, סוף סוף התרחק מהתורה, מכיוון שהוא רחוק מארץ ישראל. כבר אנחנו מגיעים למצב של בבל בארץ ישראל, אבל מצב מסוכן לאנשי בבל. וזה קצת בכיוון שלי. אני זוכר שהיה אסור להתפלל עם כוונות הקבלה בחוץ לארץ, חוץ מיום כיפור. אני זוכר כשהייתי קדם בבית כנסת הייתי מתפלל בגולה, והחכם אחד זקן מאוד, שהיה מוטב לו להתפלל עם קרנות ביום שיפור, והיה מתחיל את העמידה של שחי בבוקר, מוקדם, והיה מסיים אותה עם הכוונות רק לפני הנעילה, בכמה רגעים היה מסיים את כל הסידור של שחייתי, כדי להגיע לה. כשהגעתי לארץ, שוב אמרו לי אותו דבר, שמסוכן להתפלל עם כוונות מחוץ לירושלים, כי כבר הגיע עולה באותה מנהיגה. זה הסיבה היא מובנת לכם, וכשמתפללים בכוונה, יש סיכוי שהתפילה נשמעה. ולכן הברכה יורדת עם הצינור שהתפילה מייצרת. כן? רצון זה צינור, אם כן. כשאומרים יהי רצון, אז מה צינור? כן? ולכן אם הצינור מגיע לבית כנסת שבגולה, אז כל שפע הברכה הולך לגויים, והם לא משלמים למקליט. שמעתי רב אחד שאמר לי פעם, שאם אתה חושב שכדאי מותר להתפלל בבית הלאה. זה אותו סביון. מה? שאסור להתפלל בבית... מפני שתורת אמת בעוז הגיונה הפנימי דורשת בהרחבה את הנשמה השלמה של האומה, והאומה מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות. זה כבר מה שאמר. ואיך שאי אפשר כלל שציוונה יצא אל הפועל כל זמן שהיא דחופה וסחופה על אדמת נחר. ולכן הפלא שאנחנו חיים, שמה שקורה בגלות עכשיו, שההתעוררות לשאיפה לחוכמת הקבלה, אנחנו מוצאים את זה גם כן בתפילות. ויש אפילו תלמידי חכמים שמתחילים להתייחס לזה, ואין תוצאה, לא רזים, לא מרגיעים במה שהרב אומר. כן? אז זה סימן שזה לא הכוונה האמיתית שהם, זה מובן מה שהם. עומדים מיסטיקה, כן? אבל כשמגיעים, כמו גם כן בגמרא, כשמגיעים באיזו סוגיה שמגלה את החובה של ארץ ישראל, אז מדלגים, כן? כתוב על איום, מסתנקן ברמת, בעלי, ברמבן, כן? וזה פרק שייך לגאולה, אז מדלגים. ואומרים, זה דעת יחיד. אתם זוכרים מה אמרה הגמרא? יחיד ורבים? הלכה כרבים, הרמב״ם עושי. ואם האמת איתו, הוא היה.
הוא
הרבי, אבל נשאר יחיד. זה מלשון יחיד וזמילה. זה לא סתם להיות יחיד. אז, ושמעתי מפרף של הרמב״ם, שענה, ומי אומר שהאמת איתו, זה הרבים. אז התשובה היא כן, בערונות הרבים. וזה מה שקורה. זאת אומרת, אני חוזר על מה שאמר הרב אשפל. אתם רואים איך זה מתפקד. הוא אמר לי פעם, הסטרה אחר, ויש אומרים השטן, זה לא כל כך אותו דבר, אבל הוא כמעט אותה מחלה. אותו אסון. השטן הוא לא מעוניין שעם ישראל יחזור אל ישראל. ולכן הוא מתנגד לשני דברים בבת אחת, לציונות ולקבלה. זה פשוט אותו משהו. והם שולח שבטים, שלושים תלי תפילים, כדי למנוע את עם ישראל מן הגאולה. כי הוא מאוד לא מעוניין בזה. ולכן הוא מתרגז כששומע שמדברים על זה. טוב, אל תהיו בשקט, יש לנו פה ברכה מסוימת, יש לנו מקום מסתיק. אז אני ממשיך. וכשהיא אפתח כלל, שציוויונה של נשמת ישראל יצא לפועל, כל זמן שהיא דחופה וסחופה על אדמת נכה. אבל כל זמן שאור התורה העליונה הוא חתום ועזוק, אין התביעה והרדיפות של האומות. אבל כל זמן שאור התורה העליונה הוא חתום ועזוק, אין התביעה הפנימית. מה אמרתי? אין התביעה הפנימית של שיבת ציון מתעוררת בעומק אמונה. ההתעוררות שבאה מצד הצעות והרדיפות של האומות אינה קיים התעוררות וחיוני ירחו ויחיו בקרבה בגאון גדלם. לזאת סורב הולך הרוח, עוקר הוא הרים, פורץ הוא פרצות, מסבב הוא חבלים וצירים, אבל מגמתם היא פרצת דרך בפני האור העליונה, הנוגעת מנשמתה העזיזה של כנסת ישראל, סתרי תורתה, קבלתה, מורשת אבות, ואדירות נשמה, באופי המיוחד לה, בהשקפת עולמה ורוממות מוסרה, ההולך ומתרחב עד אין קץ, ההולך ומתעטר בכל תרבות עליונה, והולך ומתעלה לגובה השמיים, מציין את סגולת עם סגולה, עם יודע את אלוקיו, ונותן שלטון לקדישי העליונים. טוב, זה מה שלנו. וזה מבשר אופטימיות פה לצוואר ארוך נאמר, אבל זה מבשר גם דבר. זאת אומרת, כל עוד שאנחנו לא מגיעים בשלב הזה שמרגישים בלימוד התורה את השאיפה העמוקה שדיבר עליה, אז באים צרות כדי להכריח אותנו לגלות ולגלות את האמת העילית שלנו. תודה. טוב, זה מה שראינו. אז בפעם הבאה אולי נמשיך קצת בפרטים דומים לזה, או אנחנו נראה שזה מספיק כדי להבין את הרעיון המרכזי שהיו בכל אותם פרקים. אנחנו, אני מסכים במשפט אחד, אנחנו במצב הכרחי של פילוג בכל הרבדים של החברה הישראלית, בכל המישורים, בכל המובנים, וזה הכרחי, כי כפי שהוא הסביר קודם בחוקים הקודמים, יש רק אפשרות אחת להיגאל, לשוב לאחדות התורה, ולאחדות התורה זה בפנימים שלה. ומובן, כן? טוב, אז נתראה בעוד הזמן. Вот, 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 вот